התחלנו וממש ראינו התרשמות של מה הרב מתכוון כשהוא אומר תורת ארץ ישראל, וזהו, אנחנו נקרא את זה עוד פעם, כי ככה נסכם את מה שהספקנו להגיד שבוע שעבר ונסיים את זה, ואולי בעזרת השם נספיק גם להתחיל את הנושא של הגלות. וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, וביותר, זאת אומרת, תמיד היינו צריכים להכיר בזה שתורת ארץ ישראל היא משהו אחר. בסדר? התורה קיימת בכל מקרה, גם כשאנחנו בגלות היא קיימת, וגם יש לנו מצווה לקיים אותה גם בגלות, דיברנו, ועוד נדבר עוד שנייה כשאנחנו נתחיל את הנושא של הגלות, נדבר על זה שוב, על העניין של מה זה קיום התורה בגלות. אני רק אזכיר ככה בסוגריים, שזה רק בבחינת הציווי לך ציונים, שלא תשתכח תורה מישראל וכו'. אם כן, אני כן אמרתי שאת את המטרה הספציפית של מצווה, אנחנו כן מרוויחים. זאת אומרת, כשאני נותנת צדקה גם בחול, אז את מה שאני מקבלת מזה, שאני חושבת באחרים, עושה בשביל האחרים, מבינה שלא הכל שלי וכולי וכולי, את זה בוודאי אני מרוויחה גם בגלות, אבל את ממש מהות המצוות והחיבור בין כל המצוות וכולי וכולי, שוב, למדנו את זה כבר, אני לא ארחיב את זה, זה קיים רק בארץ ישראל. אז הרב אמרנו, בכל דור היינו צריכים לחרבב הרבה תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, תמיד צריך להכיר בזה שיש הבדל בין תורת ארץ ישראל לחוץ לארץ. תמיד צריך לשאוף ולרצות לחזור לתורת ארץ ישראל, כי היא משהו אחר לחלוטין, היא משהו הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק, והרבה יותר נותן לנו את מה שהוא יכול לתת. זאת אומרת, מה שהמצוות יכולות לתת, מה שבאמת מותאם לנו, המקום הגבוה שאנחנו אמורים ויכולים להגיע אליו, זה רק על ידי תורת ארץ ישראל ולא תורת חול. אז לכן, מה? בעשר של ארץ ישראל. הישנים. בסדר? את זה אנחנו צריכים לסיים, ואז אנחנו מתחילים עם החדשים. אורות התורה, כן. בסדר? ואנחנו כרגע באורות התורה, פרק י' ג' של הפסקאות האחרונות של נושא של ארץ ישראל, דף 10. אז אומר הרב, תמיד היינו צריכים להכיר בזה ולשאוף לזה ולרצות את זה ולפעול בשביל זה, בסדר? אבל ביותר אנו צריכים לזה בדורנו. זאת אומרת, בדור שלנו עוד יותר צריך להכיר את ההבדל שבין תורת, חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. אני חושבת שיש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, סיבה נראית לי היותר פשוטה, שעוד יותר צריך להכיר בזה, בגלל שדווקא אחרי 2000 שנות גלות, קשה לנו להוציא את הגלות מאיתנו. אחרי 2000 שנה שהתורה נשמרה, וברוב שנות הגלות התורה נשמרה, הדבר הזה של התחלנות והתבוללות התחיל ממש לקראת סוף הגלות. אנחנו נלמד את זה בנושא של הגאולה, נסביר למה דווקא זה הגיע, זה קשור גם לתהליכים עולמיים ועוד דברים, לא, זה לא הנושא כרגע. אבל בכל אופן, 2000 שנות גלות, התורה שכן נשמרה היא תורה של הגלות, היא לא תורת ארץ ישראל, שכבודה במקום המונח, אנחנו לא מזלזלים בה, אבל היא לא תורת ארץ ישראל. ולכן אם התרגלנו לתורה גלותית, אז קשה לנו לזכור ולהכיר ולפעול בשביל שיהיה תורת ארץ ישראל שהיא שונה. ולכן דווקא עכשיו אנחנו צריכים להשקיע בזה יותר מאמצים, בגלל שזה כאילו כביכול במרכאות נשכח. זה לא באמת נשכח, זה דברים שכתובים וכולי, אבל זה נשכח מההרגל, מהיום יום, דורות על דורות על דורות, שומרים על תורה שהיא תורה של הגלות ולא על תורת ארץ ישראל. אז עכשיו כדי להחזיר את תורת ארץ ישראל צריך לעבוד יותר קשה, צריך עוד יותר להכיר בזה, צריך עוד יותר להתאמץ על זה, צריך עוד יותר לגלות את זה לאנשים שאפילו אולי לא תמיד מספיק מודעים להבדל הזה ולחשיבות של זה וכו'. והסיבה השנייה זה מה שהוא כותב פה בפנים שנקרא עכשיו, אבל גם קצת הזכרנו בשיעור הקודם, וביותר אנו צריכים לזה בדורנו, דור הנבילה והתחייה, בין הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שבדור שלנו באמת יש את ההפכים ביחד. זאת אומרת, גם כי זה, אנחנו מצפים שככל שהאור עולה, החושך קטן, נכון? אז בסדר, יש עדיין בעיות, לא הגענו למלך המשיח, אבל בסך הכל האור עולה והחושך יורד. והרב מתאר לנו פה, וזה ממש לא המקום היחיד שהוא מתאר, ואני מתארת לעצמי ששמעתם, קראתם, למדתם את זה בעוד כל מיני מקומות, במאמר הדור ובעוד מקומות, בעוד פסקאות גם באורות התחייה, בהרבה מקומות הרב מזכיר את זה, את ההפכים האלה של הדור של הגאולה. אולי אני אגיד על זה עוד משפט, שאני נדמה לי שדיברנו על זה גם בהקשר אחר, אני לא בטוחה ב-100%, כמו במדרש שמספר לנו כשאדם חוזר מבית כנסת בליל שבת, מכירות את הדבר הזה, נכון, מהגן מלמדים את זה, ששני מלאכים מלווים אותו, המלאך הטוב והמלאך הרע וכו'. המלאך הטוב והמלאך הרע הזה, יש ביניהם מאבק מי ינצח, נכון? הרע רוצה להשליט את הרע, ומקווה שיהיה רע, ופועל בשביל שיהיה רע. והטוב שואף לטוב ורוצה שיהיה טוב ופועל בשביל שיהיה טוב, והם נאבקים, כי ברור להם שאם הטוב עולה הרע יורד, אם הרע עולה הטוב יורד. בסוף אין להם ברירה, וכתוב שכשהמלאך הטוב מברך אז המלאך הרע מודה. בסוף אין לו ברירה, אם לאחד מהם, אחד ניצח והשני אין לו ברירה להודות בזה. אבל באמת יש איזשהו מאבק, ואחד עומד מול השני, ובאמת אחד עומד מול השני, אבל בשלבים של המלחמה השניהם מנסים להתגבר. עכשיו, זה ככה בתאומה ותארה, ככל שהתארה עולה, התאומה יורדת וכו'. אבל בתהליך היא עולה מולה. ככל שהתארה עולה, התאומה גם מולה עולה. אני נזכרת גם באיזה הקשר דיברנו על זה, בהקשר של הבחירה. אז אני נתתי דוגמה שאם אני נותן רוב הילדים, אם אני אציב להם מול העיניים מלפפון וסוכריה, בסדר? ואני אשאל אותם מה הם בוחרים, במה הם יבחרו? בסוכריה, רוב הילדים, בסדר? יש מעט ילדים שאו לא אוהבים את זה ולא רוצים את זה, או מכירים בחשיבות וכו'. ילד קטן לרוב, גם אם אתה מסביר לו 1,000 פעם על החשיבות של הבריאות וכו', אלא אם כן הוא חווה משהו. בסדר? חווה זה טיפול שיניים כואב, ואז הוא, גם אז קשה לו להתגבר על זה, אבל אז הוא ככה קצת יותר מבין. אבל הרוב הוא זה, זאת אומרת, הייתי אומרת שזה בחירה לא כל כך פרית להעמיד מולו כזה דבר. אבל אם אני אעמיד משהו ככה שבאמת עומד אחד מול השני, אז זה בחירה יותר אמיתית. אז ככה זה באמת בחיים, זאת אומרת, כשאני ילד, אז הדברים שעומדים מולי הם ברמה של ילד, שיכול להתגבר. ככל שאני יותר מבוגרת, הדברים שעומדים מולי הם דברים שיותר מותאמים למבוגר. ככל שאדם יותר מתעלה, אז היצר הרע גם מחפש לעצמו תחבולות אחרות, נוספות, יותר מתוחכמות. אם אפשר רק בבקשה לסגור את הדלת. יותר מתוחכמות לעלות מולו. זאת אומרת שבהתחלה, בתהליך, התארה עולה ולא התאומה יורדת. התאומה גם מנסה לעלות מולה. בעוד דרכים, כי אחרת זה לא באמת התמודדות, זה לא באמת בחירה. זאת אומרת, עליתי למעלה, התארה עלתה למעלה, התאומה נשארה למטה. עכשיו כבר לא באמת יש לי התמודדות. מגיע שלב שגם זה כן קורה. מגיע שלב שכל כך ברור לנו, קודם חטא אדם הראשון, דרך אגב, זה אחד ההבדלים, שבין קודם חטא אדם הראשון לאחרי החטא, אחרי העונש, שאצל האדם הראשון, ההבדל היה בין אמת לשקר, ומאחרי החטא אדם הראשון, ההבדל הוא בין טוב לרע. מה ההבדל ביניהם? שאמת ושקר הם דברים הרבה יותר מוחלטים, הרבה יותר ברורים, גם הרבה פחות סובייקטיביים. זאת אומרת, זה מאוד אובייקטיבי, דרך אגב, גם אז לא במאה, אבל זה הרבה יותר חד. אז כשאני צריכה לבחור בין טוב לרע, מה שטוב לי, לא בכך טוב לך, מה שטוב בעיניי, לא טוב בעינייך. נכון, יש היום הרבה דיונים מה טוב ומה לא. סליחה, כל אחד והטוב שלו, נכון, היום זה מאוד רווח. וכל אחד והרע שלו, מה זאת אומרת? אמת ושקר זה דברים הרבה יותר מוחלטים. שוב, אני אומרת, גם פה זה לא מאה, אבל זה הרבה יותר מוחלט, הרבה יותר קשה להתווכח על זה. כשזה אמת ושקר, עומדים אחד מול השני. זה הרבה יותר ברור. אז ברור שמגיע שלב, בין אם זה בחיים הפרטיים של בן אדם, ובין אם זה בחיים הכלליים שלנו בעולם, ברור שמגיע שלב שברוך השם, כל כך התקדמנו, כל כך במקום הטוב והגבוה, שבאמת זה כבר הרבה פחות התמודדות, זה כבר הרבה יותר ברור מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב, הרבה פחות מתחשק לך לעשות את הרע. בסדר? הרבה פחות התלבטויות בין הטוב לרע. מגיע שלב כזה. אבל בשלב ההתחלתי של ההתמודדות, התארה עולה, התאומה עוד עולה. שוב, זה לא איזה משהו קטן שפעם אחת התגברתי וברור לי מה טוב, זהו, נגמר, כבר אין לי התלבטויות יותר בחיים. אלא התאומה מנסה את כוחה בכל זאת. בכל זאת אולי להצליח למשוך אותי. אני זוכרת שבעלי, לפני הרבה שנים, סיפר שהרב ליאור פעם נתן להם שיעור לחבר'ה שמבריחים, כבר כמה שנים טובות אחרי סיום הישיבה, עוד בישיבה, ודיבר איתם על יצר הרע של לומדי התורה. שבדרך כלל, בן אדם שכבר כמה שנים טובות בתוך זה, והוא בוחר להמשיך להיות בתוך זה על אף כל הקשיים, אז הוא כבר במקום יותר גבוה. אז כבר פחות יש לו התלבטות האם להמשיך לישון או האם להתבטל בבית או ללמוד תורה. עדיין יש, אני חושבת שתמיד זה קיים. תמיד באדם יש איזשהו משהו שמושך אותו קצת לא לעשות כלום או לישון למשל וכו'. תמיד זה קיים. אבל הרבה פחות, כבר האדם מאוד מאוד בתוך הלימוד, מאוד בתוך התורה, מאוד מכיר בכמה טוב זה עושה לו, מאוד איזה, אז כבר פחות, שוב אני אומרת, לא בכלל, אבל כבר הרבה פחות יש לו את זה מאשר בחור בשיעור א', בסדר? אז הרב ליאור אמר להם שהיצרה של לומדי תורה הוא מתחפש בדרכים אחרות, לדוגמה, למצוות, נגיד, ללכת לשמח חתן וכלה, ללכת לנחם אבלים, שהרב ליאור לא פסל את זה שצריך לעשות את זה, בוודאי. אבל הוא אומר, אתה יכול למצוא בחור ישיבה שיושב ולומד, וכל היום הוא רק עסוק בניחומי אבלים, בשימור חתן וכלה, וזה וזה, כי תמיד יש. ואז בסוף, אתה לא יושב ולומד. ולכן הוא אמר שזה יצר הרע. עכשיו, מה זה יצר הרע? אני אדגיש. הוא לא התכוון שבחור שלומד תורה, אף פעם לא יעשה... יש לו מישהו במשפחה, חס וחלילה שיושב שבעה, או מישהו ברוך השם שזה מתחתן, או מהחברים, לא, הוא לא ילך כי הוא לומד תורה. ברור שהקיום מצוות האלה הוא הכרחי. אבל אתה יכול להיות עסוק בזה גם כל היום. גם כל היום. ואם אתה החלטת שכרגע הדבר המרכזי שלך זה לימוד תורה, אז כן, תדע לסנן גם את זה. והוא אמר לי, ולפעמים זה אפילו יצר הרע. עכשיו, היצר הרע, שוב, מול בחור בן 18 שעוד לא חווה את זה וכו', אז זה היצר הרע פשוט לו, הוא מושך אותו לראות עוד איזה סדרה, או מושך אותו להמשיך לישון, הולך לטייל. של בחור בן 27, סתם אני זורקת, שכבר כמה שנים בעולם התורה, הוא לא מנסה כבר בדרכים האלה, כי בדרכים האלה לרוב הבן אדם כבר ינצח אותו. אז זה כבר לא זה. אלא ההתמודדות היא יותר מורכבת. כי בוא נה, באמת יש פה מצווה וכו'. אז לכן, זה יותר מורכב. אני חוזרת למה שאמרנו פה, שהרב מתאר פה קיצוניות, שתי קיצוניות שקיימות באותו דור. באמת, בגלל שבדור, זה דור הגאולה, החזרה לארץ ישראל זה דור הגאולה. שוב, אנחנו עוד לא הגענו לנושא של הגאולה, להבין מי אמר שזה דור הגאולה, איך זה דור הגאולה, למרות כל הקשיים וכולי, אנחנו לא שם עדיין. אבל בכל זאת, בוא כרגע נגיד את זה, בוא נגיד שכרגע זה מובן ומוחלט, בסדר, שזה דור הגאולה. אז בדור הגאולה אנחנו מאוד מאוד מתקדמים. אז ממילא הדברים מתקדמים, והדברים הפחות טובים מתקדמים אולם כי הם מנסים להילחם בהם. וגם הבלבול, הבלבול זה אחד מהדברים שמאפיינים את דור הגאולה. ולכן יש לי את זה אחד מול השני, אחד מקצין מול השני משני הכיוונים. גם כשיש יותר רע, אז הטוב מקצין מול עוד שנייה, אני אתן לזה דוגמה. וגם כשיש טוב גדול, אז הרע מקצין מולו כי הוא עדיין נלחם על מקומו. עד שהוא יבין את מקומו וירגע. ולכן הוא מתאר את זה פה ככה. דור הנבילה והתחייה, בסדר? נבילה זה הנפילה, זה אין תקומה לנבילה. פרח שנובל, לרוב כבר אי אפשר להחיות אותו. והתחייה, לעומת זאת, יש את הפריחה, את העלייה למעלה. בין הזמן של האפלה והאורה, בסדר? זה אחד מהדברים הכי פשוטים לנו להבנה. שיש הרבה הרבה אור ויש הרבה הרבה חושך. רגע, לא הבנתי, או אור או חושך. איך זה בא ביחד? לא, יש הרבה אפלה ויש הרבה אורה. הייאוש והגבורה, גם תשימו לב, אני לא יורדת לכל הפרטים, אבל אם הייתי שואלת אתכם מה ההפך מייאוש, לא בטוח שהיינו אומרות גבורה. מה היינו אומרות? מה ההפך מייאוש? תקווה, נכון? גם האפלה ואורה כאלה היינו אומרות, נבילה ותחייה גם לא בטוח שהיינו מגדירות את זה ככה. נכון? היינו אומרות נבילה ופריחה, נכון? והרב בכל זאת נותן את זה ככה, יש לזה משמעות, אני אי אפשר להרחיב את הכל. לגמרי, אז את הנקודה הזאת אני לא מרחיבה, אני רק אגיד לגבי הייאוש והגבורה, שכנראה להתגבר על הייאוש ולראות את הטוב, למרות שיש רע, צריך גם הרבה גבורה. הרבה גבורה לראות את הטוב, ושוב, בנושא של הגאולה נרחיב את זה יותר. בכל אופן, הם עומדים אחד מול השני. רציתי לתת עוד דוגמה, אני לא יודעת אם הזכרתי אותה פה פעם, היה לפני כמה שנים, יכול להיות שזה חוזר על עצמו כל כמה זמן, שבאחת או ביותר מאחת מהשכונות החרדיות ביקשו לעשות מדרכות נפרדות. בסדר? מדרכה לגברים, מדרכה לנשים. וכמובן שכל העולם ואשתו יצאו נגד זה בצורה מאוד מאוד חדה. העולם החילוני בוודאי יצא נגד זה, הדרה. אני אף פעם לא מצליחה להבין את זה, למה תמיד זה הדרה של נשים ולא הדרה של גברים. זה משהו שנשגב מבינתי. אבל בסדר, יצאו נגד זה ונגד החופש וכו'. אבל גם בעולם הדתי באמת יצאו נגד זה, כי יש פה משהו שהוא קצת לא בריא ולא הגיוני. לא הגיוני גם מבחינה פרקטית וגם מבחינת באמת הבריאות. ברור שצריך הפרדה בין גברים לנשים, וברור שלא צריך לתת ליצר להתמודד כל הזמן וכו' וכו'. אבל מצד שני לא יכול להיות חוסר בריאות כזאת באמת שלא מאפשרת לחיות. זה לא יכול להיות שהיצר עד כדי כך נותנים לו להשתלט עלינו, שאנחנו לא יכולים לחיות גם אחד עם השני. זה מוגזם. באמת כמעט כולם יצאו נגד זה, אפילו בעולם החרדי. בסדר, היו כאלה שיצאו נגד זה. לא כל העולם החרדי בעד זה. יוני לוי כתב על זה דבר מאוד מאוד יפה, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו. כמובן שהוא לא מסכים עם זה שזה מה שצריך להיות, והוא לא חושב שזה גם אפשרי ופרקטי וכו'. אבל הוא נתן נקודת הסתכלות אחרת. ומה הוא אמר? הוא אמר, כשהעולם מקצין, אז מקצינים גם מולו. כי פעם, כשהיית הולך ברחוב, גם היום, כן? נגיד על פעם. פעם כשהיית הולך ברחוב, ברור שגברים היו פוגשים נשים, בסדר? ולא כל הנשים בעולם לבושות לפי ההלכה, בסדר? בטח לא הנשים הלא דתיות, בטח לא הנשים הגויות, וגם הנשים הדתיות לא תמיד לבושות בדיוק לפי ההלכה. אבל יש לבוש שהוא לא על פי ההלכה, ויש לבוש שהוא מאוד מאוד לא צנוע, בסדר? והגענו היום למצב שלפעמים אתה הולך ברחוב, וזה כמו שפעם היית הולך לחוף הים, בסדר? פעם כדי לראות כאלה דברים היית צריך ללכת לחוף הים. אפילו תסתכלו על אורך המכנסיים, בסדר? מכנסיים ארוכות בוודאי תמיד היו קיימות, מכנסיים שלושת רבעי בוודאי תמיד היו קיימות. אפילו קצת מכנסיים קצת יותר קצרות. האורך שיש היום, זה לא היה פעם, בסדר? לפני הרבה מאוד שנים, בשום מקום, בעולם. כאילו זה לא... ועוד דברים, בסדר? לא צריך לפרט פה את כל הדברים. אני חושבת שכל אחת יכולה לדמיין לעצמה ומכירה במה מדובר. שנשים הלכו בחוסר צניעות, הלכתית, אבל יחסית הן היו צנועות. בסדר? אני אגדיר את זה ככה. יחסית הן היו צנועות, ומי שהלך לחוף ים מערב, שם הוא פגש דברים מאוד בעייתיים. ודרך אגב, גם חוף הים היום הוא הרבה פחות צנוע ממה שהיה חוף הים פעם. בסדר? חוף הים המעורב. אבל היום אתה הולך ברחוב ואתה בחוף הים לפעמים. אז מי שרוצה ללכת לחוף ים מעורב, סבבה? לא סבבה, חבל מאוד, אבל כן, בסדר, זה מה שהוא בחר. אבל מי שהולך ברחוב כולה לקניות או לתפוס אוטובוס או מה, וחוף הים בא אליו, זה בעיה. אמר הרב יוני לוי, שכיוון שזה מאוד הקצין, אז גם אימון זה הקצנה שגברים חרדים שהולכים ברחוב, וחוף הים מגיע אליהם, בשכונה שלהם לפעמים, אז הם מקצינים ואומרים, רגע, אז בואו נעשה לי בדרכות נפרדות, כי הרי הם לא יכולים, היו רוצים אולי, אבל לא יכולים לאסור על נשים בכלל לבוא לשכונה שלהם, על נשים שלבושות לא בצניעות, הם לא יכולים. אז אומרים, אז בואו ניצור את זה, לא משנה, גם את זה תכלס הם לא יכולים, אבל בסדר, אז אומרים, אז בואו ניצור את זה. הייתי רוצה שכל הבנות האלה שלבושות כמו בחוף הים באמצע הרחוב לא יתלבשו ככה, אבל כרגע אני לא יכול לפתור את זה. אז אני אפתור את זה בזה שאני אעשה מדרכות נפרדות, ושוב, זה לא הגיוני, כן? אבל הוא אומר, סליחה, תחשבו על הקצה השני ותבינו איך הגיעו לקצה הזה, למה פעם לא ביקשו? חרדים כאלה לא ביקשו מדרכות נפרדות, ופתאום מבקשים מדרכות נפרדות, למה הם מבקשים את זה? כי הרחוב מאוד הקצין. בסדר? זה דוגמה לעניין הזה שקצה מול קצה משני הכיוונים דרך אגב. בסדר? גם לצד השני. בכל אופן, באמת הדור הזה הוא דור של תהפוכות. הוא דור של בלבול. הוא דור של הקצנה. עכשיו, גם מי שבקצה החיובי, בקצה הטהור, אין דבר כזה שהקצה הפחות טהור או התמה לא נכנס לו בכלל לנפש, לבית, לראש, ללב. זה לא יכול להיות. הנה, הדוגמה הזאת שאמרנו. אדם יכול להיות עסוק רק במצוות ובתורה ולחיות חיי קודש, והוא רק הולך ברחוב וזה בא מולו. יש כאלה שיותר נשמרים, שזה פחות ייכנס אליהם, ויש כאלה שפחות נשמרים. אבל אי אפשר להיות אטום לגמרי. גם כשאתה מנסה, אתה לא באמת יכול להיות אטום לגמרי. נניח שהיום צריך לעשות מדרכות נפרדות, נניח. אבל פעם בקורה שאתה צריך ללכת לבית חולים, או למרפאה, או סופר, או לא יודעת מה, שבו אין מדרכות נפרדות, כאילו, אתה לא יכול להתעלם לגמרי, בסוף. בואי נלך לעולם מתוקן, לאידיאל, איך היית רואה את הרחוב באידיאל? יפה. נכון.
ואם למרפאה
הם רואים את זה, אז השאלה, האם אנחנו נלחמים בזה, איך
אנחנו מנסים לראות, איך אנחנו עובדים על עצמנו, שיותר לומדים תורה, יותר מספיקים פה לשם.
נכון, אני מסכימה איתך לגמרי.
כאילו אי אפשר לנסות כל הזמן לנתקים את הצד השני.
אז אני חושבת שצריך את שני הדברים, אני חושבת שצריך את שני הדברים ביחד, וכשאני מדברת על תקן את השני, אני לא מתכוונת ליצור מדרכות נפרדות. אני מתכוונת באמת ליצור קירוב לאמת. לא רק בשבילי, לא רק כדי שלי יהיה נעים ונוח בעולם, בשבילם, בשביל העולם כולו, בצורה שבאמת תקרב, כי יש דברים שאני אעשה אותם שהם רק יפעלו הפוך, כן? יפה, בסדר? אז שניהם, אבל את צודקת לגמרי שבסוף בן אדם צריך ללמד את עצמו להתמודד, כי אם הוא לא ילמד את עצמו להתמודד, אז בסוף זה יבוא לו בהפוכה, כי בסוף, בסוף יש התמודדות, בסוף אי אפשר לברוח מהעולם. בסוף אתה באמת לא חיילי בודד, וזה לטוב ולמוטב. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו יצורים חברתיים, זה אומר שאנחנו משפיעים ומושפעים. להיות יצור חברתי זה מה שזה אומר. ואת יודעת מה? גם במצב אידיאלי, שנגיד עם ישראל, בסדר? בית מקדש, עם ישראל טהור וקדוש. יש גוי מסביב שגם אליהם אנחנו צריכים להשפיע להיות יותר טובים. ומה קרה עם ישראל הוא יצא לגלות? הוא הושפע מאותם גויים. אז זה בוודאי נכון שאתה צריך להכיר באמת ולאחוז בה ולהתמודד. וזה בוודאי נכון. בסדר? אז אני חוזרת אבל לזה עוד פעם שבאמת הדור שלנו הוא דור אבל של בלבול. שבאמת אתה רואה התקדמות מאוד גדולה. ואתה רואה גם מורכבויות, אני אקרא לזה ירידה גדולה, לא יודעת אם לקרוא לזה ירידה, אבל התמודדויות מאוד מאוד גדולות. אני גם חושבת שבאמת הכל בא לפתחנו, זאת אומרת, בשביל אותו ברור, בשביל ההגעה אל המקום השלם יותר, אז הכל צריך להתברר, כל סוגי היצרים, כל סוגי הרעות, לא לדחוף אותם מתחת לאדמה, מתחת לשטיח, אלא באמת להתמודד עם זה. אז הכל בא לידי ביטוי, גם כל הגודל והקודש, וגם כל סוגי הבלבולים, ואפשר להעלות המון דוגמאות. כל הדברים באים לידי ביטוי, כי הכל בתהליך של ברור ושל גאולה אמיתית. אני אתן שנייה דוגמה. ומי שלמדה את החוברת אמונה וגאולה, ולמדה בתוך זה את הפרק של היצירה, אז עוד יותר תבין על מה אני מדברת. כשהיינו בגלות, קודם כל אני אגיד על העולם כולו, בעולם כולו הנושא הזה של אומנות, דורות על דורות לא היה כל כך מפותח. תמיד היה בו קצת. תמיד, לאורך כל הדורות יכול לראות את זה, לא רק בעם ישראל, אני כרגע מדברת על העולם. תמיד היה קצת, כי בכל זאת זה יצר טוב שקיים באדם, זה איזושהי תכונה נפשית, באחד יותר, באחד פחות, אבל זה קיים. אבל כיוון ששנות דור, העולם היה עסוק במקום הרבה יותר הישרדותי, אז לא נתנו מקום לכוחות האלה, כי זה כוחות שהן כוחות של מותרות, בסדר? לא היה זמן, כסף, מקום בנפש, לתת מקום מספיק מרכזי לדברים האלה, ולכן זה בא לידי ביטוי בקטנה. לאט לאט, ככל שהעולם יותר התפתח, ויותר יכול להרשות לעצמו, העולם הזה ניתן לו יותר מקום. כשניתן לו מקום, אז כשזה לא נעשה בקדושה, זה משתלט על העולם כדוגמת תרבות יוון. בסדר? שפתאום הגוף נהיה המרכז, והיופי נהיה המרכז, שאנחנו ממש לא נגד זה, אבל אנחנו נגד זה כשזה הדבר, וכשזה נעשה בצורה לא תאורה, כן? אבל עצם נתינת מקום לזה. בעם ישראל, שוב, כמו בעולם זה היה בקטנה תמיד, בסדר? אבל כמו בעולם, כיוון שהיינו במקום יותר הישרדותי, ואנחנו היינו אפילו במקום עוד יותר הישרדותי. בגלל שרצו לאבד תמיד את עם ישראל באלף, ובגלל שעם ישראל היה צריך גם לנסות לשמור על התורה וכו', אז אפילו עוד יותר הישרדותי, עדיין היה לזה מקום, אבל עדיין קטן. כשבעם ישראל אפשר להרשות לעצמנו להתפתח עם זה, יש שני דברים שמפריעים לזה. אחד, שוב, זה רק עכשיו מתחיל להתפתח, אז זה לאט לאט כמו בכל העולם. והדבר השני, שכשזה כן התחיל להתפתח בעולם, זה התפתח בצורה של טומאה. ואז כשעם ישראל מסתכל על זה, כשיהודים מסתכלים על העולם האומנותי, ומה הם רואים מול העיניים? טומאה, אפילו אלילות, בסדר? אנטיגונה, כל הדברים האלה, בסדר? ואז מה המסקנה? שאומנות שווה טומאה. שאם תיתן מקום לקוחות הנפש האלה, זה מאוד מסוכן, וזה רק יכול להוביל לידי ביטוי בצורה לא טובה. האמת היא שזה לא יכול להיות. שאם הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה בעולם, ואנחנו לומדים, אני חושבת שהזכרתי את זה גם בפעם הקודמת, אנחנו לומדים שבצלאל בן אורי וכו', והמשכן והמקדש, התורה נותנת לזה מקום מאוד מרכזי. כשזה העטיפה של הקודש, לא כשזה העיקר. כן? וכמובן בגבולות וכו'. בסדר? אבל ההבנה הראשונית היא שאי אפשר לעשות את זה. ואז להכיר בזה שאומנות זה אחד מכוחות הנפש ואחד מצורות הביטוי שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם. ולכן יש לה מקום. ולכן אנחנו ניתן לזה מקום. אבל זה בא לבטא מקומות גבוהים בנפש ורוח האדם. וזה בא להפך לרומם את העולם, לא להוריד אותו. האומנות של יוון הורידה את העולם. אנחנו מאמינים באומנות שמרוממת את העולם, מרימה אותו למעלה. אבל לתת מקום לכוח הזה, זה מורכב. זה מורכב. אז זה למשל כוח שבגלות כמעט לא ניתן לו מקום. ופתאום כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו רוצים לתת מקום. א', כוחות הנפש מתעוררים. הם מתעוררים עוד יותר כשיש גאולה. בסדר? והם רוצים, הם שואפים, הם משתוקקים לתת לזה מקום, ואתה לא יכול לעצור את זה. אתה לא יכול, אתה יכול לעצור את זה זמנית, אתה יכול לעצור את זה אצל אדם מסוים. באמת, בסוף אתה לא יכול לעצור את זה. עכשיו, אם אתה תיתן לזה מקום בצורה הנכונה והראויה, זה גם ירומם את העולם. אם לא תיתן לזה, אז אולי זה יתפרץ באמת בצורה הלא טובה. כן, על אומנות. כרגע אני מדברת על אומנות. זה שייך לכוח, להמון דברים נוספים. בסדר? כרגע אני מדברת על אומנות. עכשיו, הדבר הזה באמת, שוב אני אומרת, זה חלק מתהליך הגאולה, זה חלק חיובי. אבל בתהליך יכול להיות גם דברים פחות חיוביים בתוכו. יכולות להיות גם נפילות, יכולות להיות חוסר הבנות. ואז מה קורה? יש את האלה שמנסים לתת לזה מקום, אבל לא יודעים בדיוק איך, וזה לא תמיד בצורה הנכונה. ואז יש כאלה שמאוד נבלים מזה ואומרים, לא אצלנו, לא בבית המדרש שלנו. אצל מי זה יקרה יותר? אצל אלה שיותר קרובים לתורה ומצוות, וכל כך חשוב להם הקפדה על ההלכה, שברגע שהם רואים שעוברים פה על ההלכה, אז אומרים תודה רבה, לא אצלנו. שאני אגדיר את זה בהגדרה מאוד כוללנית, חרדים. בסדר? בהגדרה מאוד כוללנית. אם קם בית ספר לקולנוע, דתי, אבל הוא עושה הרבה דברים לא כל כך דתיים, אז מה זה גורם לחרדים? עוד לדחות בעוד כמה שנים את הקמת בית ספר לקולנוע אצלם. בסדר? כי הם רוצים שזה ישמע, ורואים כשזה נפתח, מה זה עושה? אז זה עוד יותר נדחה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שוב. תהפוכות, אור שמתחיל לבקוע, אבל הוא גם לפעמים מוריד לחושך. אז ממול זה. והכל בתהפוכות, הכל נקרא לזה במאבקים. התארה עולה וגם התומעה עולה מולה. הכל בבלבול מאוד מאוד גדול. ולכן הוא אומר פה, דור הנבילה והתחייה, בין הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה. האמת היא שבנושא של הגאולה, אני קצת נותנת על העניין הזה של ההבדל בין הגישות השונות שהרב קוק מביא את זה. ההבדל בין הגישות השונות, ואיפה אנחנו רואים כל דבר מזה, אז אני לא רוצה כרגע לפתוח את זה לגמרי, אבל טיפה אני אגיד על זה, שהציונות הדתית כן מנסה באמת להגיע למצב בשאיפה אני מדברת, שכן מבינה שזה גאולה, וחלק מהגאולה זה נתינת מקום לכל כוחות החיים. התורה היא לא רק ארבע אמות של הלכה, וזה היה לנו בגלות. בגלות התורה היא ארבע אמות של הלכה, יש איזשהו נתק בין התורה לחיים, והחידוש של תורת ארץ ישראל בין השאר כל הדברים, זה החיבור, וזה מה שאומר לנו הרב קוק בהמשך, שכבר אמרנו איזה קצת שבוע שעבר, ועוד שנייה נגיע לשם שוב, זה החיבור של התורה לחיים, אין נתק. אין כמו שנתתי שבוע שעבר דוגמה לבחור שאמר, תנו לי כמה שנים לעשות חיים ואחרי זה נשמור תורה ומצוות. לא, אין נתק. אפשר וצריך לעשות חיים עם התורה. ולהפך, זה חיים הרבה יותר מלאים, הרבה יותר עשירים, הרבה יותר אמיתיים. וכשאני אומרת את זה, אני לא מתכוונת שלעשות חיים זה לטייל ולטייף. ולשמור תורה זה לשבת בבית המדרש. זה הפרדה של התורה מהחיים. ודרך אגב, זה דת. דת? זה משהו שאתה שומר אותו בזמנים ובפרקים מסוימים, ובזמנים אחרים אתה חי. את הולכת לעבודה, בערב את מתפללת. זה לא קשור אחד לשני, הבנת? זה דת. היהדות היא לא דת, היא תורת חיים. כשאת הולכת לעבודה, א', גם בעבודה את שומרת על ההלכה. אבל לא רק זה, גם מה שאת עושה בעבודה זה חלק. את מאמינה שגם את זה זה הקדוש ברוך הוא נתן לך, ושזה התרומה שלך לעולם, וזה לא משנה במה את עובדת. זה התורה, זה החידוש שלך לעולם, שזה השם הביא אותך לעולם. ואת מחדשת שאת זה אפשר לעשות בקדושה ובתארה ובמוסריות. זה לא נפרד. מה כן נפרד? שכשאני מתפללת, אני משתדלת להיות, לא תמיד זה קורה, כולי בתוך קודש. וכשאני בעבודה, אני משלבת את זה. זה אולי הבדל. אבל באמת אני אותו אדם. אני לא אדם שונה כשאני מתפללת, שם אני צדיקה טהורה, וכשאני בעבודה אני הופכת להיות אדם לא מוסרי ולא זה, לא, אין דבר כזה, זה יכול לקרות בדתות אחרות, זה לא יכול לקרות ביהדות, זה קורה לצערנו כי זה קשה, אבל באמת האידיאלית, אז החידוש, זה לא באמת חידוש, זה דברים שמלמדים אותנו, אבל החידוש כביכול של הציונות הדתית שבעצם היא באה לומר, כל החיים, חיי, מה קרה, אימא לי? איפה? מתחת לבמה? הלאה, בכתי. אבל אולי כדאי לפתח לה איזה חלון, לא? היא לא עולה, היא לא יותר קשורת עם החלון. לא, שתביא איזה מטטה, אבל צריך לפתח לה מקום לברוח. חתה, שישמעו חתולה, חתולה. מה, היא קטנה?
זה לא קטנה, היא קטנה.
אז מה חמודה? צריך לפתוח חלום. תקשיבו, קר בחוץ, מה? נעים לה? לא, יכול להיות שהיא יצאה באמצע, שתתה לכם החלב, לא יודעת מה. טוב, נחזור אלינו. רק אם אפשר לסגור את הדלת.
תקשיב, אבצל עליי, פתחתם את הדלת? לא, היא נכנסה, היא עדיין פה. מה?
אבל אחרי זה, אם תפתחו שם הדלת ותוציאו אותה, אז שיהיה לה לאן לצאת. אז תצא. טוב, אז בואו נחזור אלינו. אז שנייה, אני קודם כל רוצה לסיים את הנקודה הזאת של מה שהציונות הדתית, נקרא לזה ככה, בסדר? רוצה לחדש שבעצם לחדש את תורת ארץ ישראל, אם נגדיר את זה ככה. תורת ארץ ישראל, זאת אומרת שזה לא שאו שאתה עובד אדמה, או שאתה שומר תורה ומצוות ולומד תורה. או שאתה יוצר אומנות, בסדר, אומנות זה יתפתח קצת יותר מאוחר, אבל או שאתה יוצר אומנות, או שאתה שומר תורה ומצוות. את מבינה? זה לא או-או, הפוך. זה דווקא דרך זה אני אגלה. וחיים מלאים, שפה יש קדושה, דיברנו על זה גם בבניית בתים, וגם בעבודת אדמה, וגם שאר הדברים. בסדר, פעם לא היה הייטק, אז היום כן, גם בהייטק. בסדר? וכל הדברים האלה, זה בעצם החידוש, שיש את הקצה שעזבו אותי, התורה הזאת היא פרימיטיבית, חשוכה, לא מאפשרת לי באמת לחיות, לא מאפשרת לי באמת לעבוד, לא מאפשרת לי זה, אז אני לא, אני בורח ממנה, אני לא רוצה, אני רוצה חיים של חופש, של להגשים את עצמי, כי זה סותר את התורה. או שאני כל כך מאמין בתורה שהיא נכונה וטובה והיא שמרה עלינו בגלות, אז אני רוצה להיצמד אליה לתורה המצוות, וזה בהכרח אומר שאני לא יכול להיות חייל ואני לא יכול להיות עובד אדמה ואני לא יכול, וכו'. את מבינה? זה בעצם כביכול החידוש. שוב, אני אומרת, מה זה חידוש? זה מה שהיה לפני שיצאנו לגלות. זה לא חידוש. כן, זה חידוש, כי חידוש זה לחדש את מה שכבר היה. זה, אני מקווה שזה לא המצאה. זה המצאה של הציבור הציוני דתי, לא? בסדר? זה בעצם החידוש של תורת ארץ ישראל. אבל עד שמגיעים לשם, עדיין יש את הקצה הזה, ולכן ממילא יש את הקצה הזה. אתם גם מקדימות המאוחר. אני אומרת עוד פעם, בנושא של הגאולה, אנחנו נמד את זה יותר לעומק, אבל באמת, זו אחת הסיבות שרוב מי שהיה עסוק בהקמת המדינה זה אנשים לא דתיים שברובם המוחלט באו מבתים חרדים ומרדו, נסביר את הכוחות נפש שהניעו אותם לעשות את זה. ושלמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה הזאת וכולי, אני לא רוצה עכשיו. אבל זה כבר רומז לך למקום הזה שהכוח הזה התעורר בתוכם חזק, שוב נסביר אותו יותר לעומק בהמשך, והם לא יכלו להבין שזה יכול ללכת ביחד, ואפילו שהכוח הזה בא מאת השם, מתוך התורה. הם לא יכלו להבין את זה. ולכן זה או התורה או זה, אז הם בחרו בזה. ואז ממול חרדים פחדו להשתתף בזה, כי אם להשתתף בזה זה אומר לעזוב את התורה והמצוות, ואני לא רוצה לעזוב את התורה והמצוות. את מבינה, הנתק הזה הוא אחת התוצאות של הגלות. ואנחנו צריכים לחדש את הקשר הזה. וממילא זה יחזיר גם את אלה וגם את אלה. בדרך אנחנו גם נופלים וגם כל מיני דברים מורכבים, כי תהליכים, אני חושבת שאמרתי את זה בתחילת שנה, ואני אגיד את זה עוד 20 פעם, בעיקר כשנלמד את הגאולה, גאולה ובכלל התקדמות בעולם זה דבר תהליכי. נכון שיש בתוכו גם קפיצות מדרגה, יש גם עצירות, יש גם אולי קצת נסיגות, אבל בסך הכל הכל הוא תהליך. ותהליך זה אומר את כל הדברים האלה, וזה אומר שזה ארוך, וזה אומר שזה מורכב, וזה אומר שזה לא פשוט. זה לא קפיצות מדרגה, שטיח אדום, אנחנו עולים עליו, חוזרים לארץ ישראל, בית מקדש יורד מן השמיים, הכל, זה לא ככה. אם זה היה ככה, אז היינו נבראים מלאכים. כיוון שאנחנו בני אדם, אז הכל תהליכי. למה זה קורה בצורה הזאת? איך זה קורה בצורה הזאת? זה כבר אנחנו כן לומדים לעומק, וזה הרב קוק, הרב חרלאפ, הרב צבי יהודה מאוד עוזרים לנו להבין את התהליך. איך הוא בנוי? אבל עצם זה שזה תהליך זה לא שאלה. בכל אופן, רגע, מה שאלת? אז קודם כל תסתכלי על הצד אפילו הטכני, שגם יש בו מהות, שעוד פעם אני אומרת, במידה מסוימת, בבעיה כביכול הטכנית, כל העולם גם היה שרוי בשלבים מסוימים. כשאתה עסוק בלשרוד, כשאתה בשביל שיהיה לך אוכל בבית, צריך לעבוד מאוד 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 קשה. אז אין לך פניות לדברים נוספים. אין לך. ודרך אגב, רואים את זה בא לידי ביטוי בהמון תחומים. לא רק בתחום הזה. תמיד בנושא של זוגיות מדברים על זה, שמביאים את כנר על הגג, נכון? אתם מכירות את זה? מאוד נפוץ. הם מביאים את כנר על הגג, שבאיזשהו שלב שואלים אותו אם הוא אוהב את אשתו. והוא לא מבין מה שואלים אותו. הוא אומר, מה זה אוהב? כי טוב לי איתה, כן, בסדר לי איתה. אני נותן לה את הצרכים שלה, היא נותנת לי את הצרכים שלי. ולמה שואלים אותו את זה? כי הבת שלו מתאהבת לו עלינו באיזה מישהו. והיא אומרת לו, והאבא אומר, לא, אבל זה לא מה שראוי לך, או תוכנן לך, או לא זוכרת בדיוק מה. והיא אומרת לו, אבל אני אוהבת אותו. והוא לא מבין מה היא רוצה. הוא לא מבין מה היא רוצה, על מה היא מדברת. את מתחתנת בסדר, בסופו של דבר נוצר חיבור וקשר ואהבה. אבל מתחתנת בגלל עניין פרקטי. אישה צריכה בעל, בעל צריך אישה, צריך גם המשכיות. וחשוב שהם יסתדרו ביחד ויהיה להם בסדר ביחד ולאט לאט מהקשר נצר גם איזשהו חיבור שאפשר לקרוא לו אהבה ואפשר לקרוא לו דברים אחרים. אבל זה משהו מאוד הישרדותי בעולם. מדברים על זה שבזוגיות היום ובצדק וזה חלק מתהליך הגאולה שיש רצון ושאיפה להרבה יותר. אני כבר לא רוצה שבעלי רק יפרנס אותי והוא לא רוצה שרק אני אנהל את הבית. אלא חוץ מכל העניין הטכני שכל אחד עוזר לשני, יש פה את העניין של החיבור המהותי, של הנתינה הדדית אחד לשני מבחינה נפשית, רגשית, רוחנית, של הקשר הזה הנעלה של אותה אהבה. בסדר? אז גם בנושאים האחרים זה ככה, העולם כשהוא מאוד הישרדותי, אז למשל תחום האמנות, אבל הוא לא היחיד, הוא משהו של מותרות. הוא משהו שכבר מקום לנפש יותר וזה. אם אני, אין לי, תקחי אפילו דוגמאות קצה, בעיתות מלחמה או שואה. האם האדם היה יכול לחשוב על פיתוחים, אני לא יודעת מה? יש יחידים שעשו את זה וזה באמת מפליא, בסדר כמו הרבי מפיאסצנה, בסדר שעסוק בעניין של הרוח. זה באמת, לא יודעת, מעבר לנורמליות, לגדר הרגיל, כי אדם שבאמת לא יודע אם הוא יחיה מחר, הוא כרגע צריך לדאוג איכשהו לחמם טיפת עצמו, איכשהו שיהיה לו משהו להכניס לפה, איכשהו לעשות את מה להצליח לעשות את הדרישות שאומרים לו כדי שלא ילקו אותו עד מוות או ישלחו אותו לא יודעת איפה. את לא יכולה לצפות ממנו שהוא יתחיל לחשוב לך מחשבות של אידיאלים ושל לא יודעת מה ושל שאיפות. למרות שמצד שני, ויקטור פרנקל אומר שבבדיקה שלו, גם בעיקר על השואה הוא בדק את זה, אבל לא רק, ויש את הספר שלו, האדם מחפש משמעות, שבעצם עוסק בזה, שהוא אומר שהאדם שהייתה לו סיבה יותר עליונה למה לחיות, הוא גם יותר הצליח לשרוד. זה נכון. אבל באמת להקדיש לזה את הזמן זה לא אפשרי. עכשיו, זה אני אומרת בעולם באופן כללי. לכן האומנות, שוב אני אומרת, היא תמיד הייתה קיימת במידה מסוימת. אבל הייתה, את יודעת, גם על היהדות, על האומנות, גם כשהיא כן הייתה קצת, סביב מה היא הייתה? אומנות יותר סביב יהודאיקה. מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת, יש את ה... למי שיש את המקום הזה בנפש של האומנות, אז זה כל הזמן מבעבע. אבל מזוזה אני צריכה שיהיה, בית כנסת וספר תורה אני צריכה שיהיה, אז שם אני אעשה את זה שזה יהיה קצת יותר יפה. בסדר, נשים רקמו קצת על המפות של הבית. כי זה משהו שהוא נצרך, אז נעשה אותו שהוא יהיה קצת יותר יפה, שם אני אבטא את זה. לא אמנות בפני עצמה, איפה, למי יש את הזמן, את הכוח, את המקום בנפש לזה? כשכל זה תפוס כמעט במילואו על ידי ההישרדות. ואני אומרת, והיהדות שנייה, היהדות הייתה עוד יותר הישרדותית, כמו שאמרתי, כי זה גם הישרדות הכלל אנושית, וגם הישרדות בתור יהודי שעוד יותר עודפים אותי. ושעוד אני רוצה גם לשמור את התורה שלי ומנסים לקעקע לי אותה. אז זה הכל מאוד הישרדותי, מה אמרת? קודם כל באמת אז קודם כל יש באמת את הגלות צריך לחלק לכמה תקופות, ואני מקודם אמרתי שדווקא לקראת סוף הגלות התחילה יותר ההתבוללות והתחלנות, ושם גם התחיל יותר הביטוי של כל כוחות החיים. שם כבר היו חיים יותר ברווח, זה קודם כל. אבל רוב שנות הגלות, א', בחלקם הגדול העולם כולו היה במצב הישרדותי, ויהודי תמיד יותר, כי יהודי תמיד הוא השם, ותמיד עליו נעשה, ותמיד אותו נהרוג. ושוב, אתה רוצה גם לשמור על התורה, שגם את זה לא מאפשרים לך. בסדר? אז רוב שנות הגלות זה כן היה ככה. באמת היו שנים שפחות, ואז מתחיל להתפתח. ואז באמת מי שכן הולך למקומות האלה, אפילו של הפיתוח השכלי של תנועת ההשכלה, מי שהלך כן לאוניברסיטה וללמוד מה קרה לו לרוב, התחלן, אפילו התבולן. בסדר? שוב, מה את רואה פה? הפרדה בין התורה לחיים. או שאני משכיל ולומד ומתפתח, או שאני חי את חיי תורה ומצוות, זה לא יכול ללכת ביחד. או שאני שנייה, או שאני אומן, או שאני שומר תורה ומצוות, זה לא יכול ללכת ביחד. כי זה לא הצליחו, החיבור הזה שבין התורה לחיים לא הצליח. עכשיו, גם לגבי, את אומרת שהיו מקומות שהיו שירים בזה, באמת יש גם הבדל בין מקומות, ונדמה לי, ממה שאני מכירה ויודעת, שהגלות בארצות ספרד, הספרדית, שמה יותר תקופות ארוכות הצליחו לחבר יותר את התורה והחיים. עכשיו, אני לא באמת כזאת היסטוריונית, אז אני לא יכולה לנתח את זה לגמרי. במעט שלי נראה, א', האסלאם בכללי הוא דת שיותר דומה לנו בנושא הזה. ולכן היה יותר קל החיבור הזה, מאשר הנצרות או האתאיזם, שארצות אשכנז יותר פגשו את זה. וארצות ספרד יותר פגשו את המקום הזה שבאמת שגם אצל המוסלמים זה יש יותר חיבור, ולכן זה היה יותר קל, ובאמת גם יש הרבה תקופות שנתנו להם לחיות כמו שצריך. אבל גם הרבה שלא, את אף פעם לא ידעת מתי זה יתהפך עליך. הכל היה יכול להיות מעולה, ומחר בגלל משהו או לא בגלל משהו זה יתהפך עליך בגדול. אז תמיד, תמיד, היהודים בגלות היו באיזשהו, אפילו בכמה שנים מאוד טובות, אבל באיזשהו היקון, באיזשהו שמירה על עצמי, באיזשהו משהו ש... רגע, מה יקרה? עכשיו, באמת, בארצות האלה זה גם יותר התפתח. סתם, אתם יכולים לראות הבדלים בין בתי כנסת, בין היופי והאומנות בבתי כנסת, ששם זה יותר התפתח. בסדר? אבל שוב, השאלה של תקופות, השאלה של זה. כעם, קודם כל לא היינו כעם בגלות בכלל, כן? היינו כקבוצות יותר קטנות. אבל כעם זה בוודאי לא. ודרך אגב, אני אגיד גם עוד משהו. גם בחזרה לארץ ישראל, נגיד בתקופת היישוב הישן. היישוב הישן היה אשכנזי. זה ההגדרה של היישוב הישן. כשהתפתחו עוד קהילות ספרדיות, לא קראו להם אנשי היישוב הישן. עכשיו, היה הבדל מאוד גדול. אנשי היישוב הישן יותר למדו תורה, פחות עסקו בפרנסה, יותר התפרנסו מכספי חלוקה. והקהילות הספרדיות יותר התפרנסו מיגיע כפיהם. למה האשכנזים לא התפרנסו מיגיע כפיהם? כי להתעסק עם יגיע כפיים זה מסוכן. אולי תפסיק לשמור תורה ומצוות. את מבינה? הפחד הזה, השמירה הזאת. ואחר כך יותר מזה, כשהתחילו להביא לפה בתי ספר, בהתחלה רק ללימוד תורה, אבל ולימוד מלאכה. מה הכוונה מלאכה? תלמד להיות סנדלר ותהיה סנדלר. אתה לא לומד סנדלר כדי לפתח את עצמך ולהגשים את עצמך, אלא כדי שתוכל לפרנס מחר. אפילו לזה התנגדו האשכנזים. פחדו מזה, והספרדים היו פתוחים לזה. ורצו את זה. ואחר כך לא עוד דברים. בסדר? זה ביטוי של הרבה דברים ש... ובאמת אני חושבת שהספרדים יותר מחדשים את החיבור הזה באמת של כל העולמות האלה. בסדר? היום אני חושבת ומשתדלת שהדברים באמת כבר לא יהיו בהפרדה הזאת. אבל כן, הגלויות השונות היו שונות, ועשו את שמותיהם בצורה שונה.
רגע, אבל זה לא... זה לא... אשכנז הרבה יותר חזק
נכון.
נכון. יכול להיות
שמתבין נכון, אבל שזה הפוך. לא, אני לא אומרת, לא דיברתי על הלימוד תורה, דיברתי על החיבור.
לא דיברתי על לימוד תורה, דיברתי על לימוד כאילו חול. השכלה, ביהדות אשכנז זה הרבה יותר מקובל.
בגלל שבכללי תנועת ההשכלה התפתחה יותר בארצות אשכנז, אז זה בגלל זה. וגם, ושוב, תראי בתוצאה. בדרך כלל, שוב, אנחנו עושים פה הכללות, כן? תמיד יש גם דברים שונים. אבל תראי גם באופן כללי שאשכנזים שנהיים חילוניים לעומת ספרדים שנהיים חילוניים. את מכירה בהבדל? אשכנזים שנהיים חילוניים זה בדרך כלל לעזוב את הכל. זאת אומרת, זה משהו מאוד שכלי. או שאני מאמין ואני בזה עד הסוף, או שאני לא בזה ולהתראות. ואצל ספרדים מאוד נשמר את המסורת. זאת אומרת, גם ספרדים חילוניים, לרוב את תמצאי אצלם כל מיני דברים, כמו נידה, כמו עוד דברים שישמרו אותם. זה לא באנטי. זה לא הכל שכלי, או זה או זה. שונה. ההשתלבות של זה בחיים, את מבינה? עכשיו, אני אשכנזיה. ובכל זאת אני אומרת שזה נקודה מאוד מאוד גדולה, שצריך ללמוד מהספרדים שמצליחים להכניס אותה לתוך החיים שלנו. מצד שני, גם בעניין השכלי הזה של הדבקות בזה עד הסוף, יש מה ללמוד גם מהאשכנזים, כן? בסוף אנחנו עם ישראל, וקיבוץ גלויות זה דבר מאוד קשה. מאוד קשה. כל פעם שהייתה עלייה, בשנים שאני מכירה את העלייה, כן? לא בשנים שלפני, עלייה מרוסיה, עלייה מאתיופיה, הן מאוד קשות. בעלייה מרוסיה, נגיד אחת הטענות הקשות, זה שעולים איתם הרבה גויים, וגם אלה שכן יהודים, הם חילונים מאוד רחוקים, שאי אפשר להאשים אותם. זה בגלל שמה שהקומוניזם לא נתן לזה אפשרות, ועל דורות, וזה מה שזה עשה. ואז מתלוננים, אז יש כאלה שאומרים, אז עדיף שלא יהיה את העלייה מרוסיה, כי תראו מה היא מביאה לנו פה, והיא באמת מביאה צרות. ואימא שלי תמיד אמרה לנו, קיבוץ, גלויות, אף אחד לא הבטיח לנו שזה יהיה זר של שושנים. זה קשה. אז בגלל זה אנחנו לא רוצים את הקיבוץ גלויות? רוצים להישאר בגלות? לא, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו רוצים את הקיבוץ גלויות, וזה קשה. וצריך להתמודד עם הקשיים, ולהתעלות מעליהם, ולאט לאט לחזור. קיבוץ גלויות זה דבר מאוד קשה, מכל הכיוונים שלו. וכל אחד צריך ללמוד מהשני, וכל קיבוץ גלויות שהגיע גם הביא איתו מורכבויות, וגם הביא איתו דברים גדולים וחידושים גדולים. הכל, בסוף הכל הופך למארג אחד. אבל התהליך הוא מורכב. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, ולא הספקנו ככה לרדת לעומק עדיין של מה שהרב אומר שצריך לתת ביהדות של ארץ ישראל. הזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, אבל עוד לא ירדנו לזה לגמרי לעומק. שכשהרב מדבר פה על הייאוש והגבורה, התחייה והנבילה, האפלה והאורה, אז אני חושבת ככה, נדמה לי, שיותר קל לנו ואנחנו יותר עסוקים בלראות את הצד השלילי. את האפלה, את הנבילה, את הייאוש. גם הרבה פעמים הוא עושה יותר רעש, בסדר? התקשורת דואגת הרבה פעם להדיר את המקום הזה. הרבה יותר קל לראות את זה. את המקום הפחות טוב, והוא קיים. אני לא אומרת להגיד שהוא לא קיים, אני לא אומרת להתעלם ממנו. אם נתעלם ממנו, אז גם לא נעשה מה שאנחנו יכולים על המנת שנתקדם. אבל לפחות באותה מידה, ואפילו יותר צריך לראות את החיובי, ואת כל ההתקדמויות, ואת כל הדברים הטובים, וכמו שהרב אומר פה, הכל בא אחד מול השני, ובבלבול. ולכן ככל שיש יותר טוב, אז מול זה גם יש את המורכבויות. צריך לדעת את זה, אבל לא להיבהל מזה, ולכן אני אמרתי מקודם שכשהרב אומר פה, הייאוש והגבורה, אז אמרתי שההפך מייאוש זה לא גבורה. וכשהרב אומר פה גבורה, אולי הוא גם מתכוון להגיד לנו, שכדי להתגבר על הייאוש הזה, כדי לא להיות מיואשים, ולהבין שהכל הוא תהליך חיובי, ושיש לנו מה לעשות איתו על מנת להתקדם, ושאנחנו בהתקדמות, בשביל זה צריך גבורה. בשביל לא לשקוע בייאוש הזה, צריך גבורה. ואנחנו באמת, אפשר היום לשבת לראות, תסתכלו את הספר בעיניי נפלא, שהוציא הרב שמואל אליהו, מה השם שלו, אתם יודעות להגיד לי? ספר כחול כזה גדול, איך קוראים לו? הגאולה? מה?
הנבואה.
אנחנו בשנה האחרונה, מה שראינו שזה יצא, כל בר מצווה, כל דבר כזה שהגענו לו, נתנו מתנת הספר הזה. פשוט מדהים, ושם הוא מראה באמת מספרים של כל מיני דברים, אבל אני רוצה אפילו רק להזכיר נקודה של המון דברים, גם בתחומי הצבא והטכנולוגיה והפירות שתומכים בארץ ישראל וכו' וכו', והוא מראה מול זה את הנבואות, שהתנבנו שדברים אלה יקרו והם קוראים, תראו כמה מהנבואות כבר קרו, אז המעט שעוד יקרו אנחנו יודעים ובטוחים שהם יקרו, כמה נעבור עוד אז אני לא יודעת, בדיוק מתי יקרו אני לא יודעת, בסדר? אנחנו לא נביאים. אבל כל כך הרבה כן קרה. ובואו אפילו נסתכל רק על הנקודה של לימוד תורה. כמה לומדי תורה יש היום? באחוזים, מאז ימי שלמה המלך לא היה מצב כזה בעם ישראל. במספרים, יותר מימי שלמה המלך. יותר מימי שלמה המלך. כמות לומדי התורה, גברים ונשים, נערים ומבוגרים. זה פשוט משהו אדיר וגדול. מול זה יש גם כאלה כוחות שנאבקים בזה. ולא רוצים לתקצב את זה, ולא רוצים לתת. דרך אגב, כשיש לנו תלונות קשות על המדינה, שהיא כן מממנת או לא מממנת, ובאו לעשות לנו פה ביקורת וכאלה, בצד השני, הרי העולם התורה הרבה מבוסס גם על תרומות. אין מה לעשות. גם על תשלומים של האנשים, תרת לעצמי שאתה משלמות פה לא מעט על המדרשה, וגם על תרומות. וכולם אומרים את זה, שהספונסר הכי גדול של עולם התורה זה מדינת ישראל. אין מדינה שמשלמת ומוציאה מהכסף של הכסף על דבר כזה. ואם כן, מה מממנים? שלכל היה יהיה איזה כומר שנותנים לו קצת כסף, כי זה קצת יחיה את האנשים ויעשה להם טוב. בסדר, שמים קצת. הכמויות כסף זה לא מספיק, ואנחנו רוצים יותר ושואפים ליותר ומאמינים שצריך יותר, כן? אבל בכל זאת, הכמויות כסף שהמדינה משקיעה בתורה, ויש כאלה שבאמת מתלוננים על זה. אז אומרים להם, רגע, גם בסטודנטים משקיעים. סטודנטים, זה תרומה למדינה. שיהיו לי עוד הייטקיסטים ושיהיו לי עוד רופאים, אני צריכה את זה למדינה. לימוד תורה זה בשבילכם. בסדר? אבל כנראה שהם לא חושבים שזה רק בשבילנו. כי עובדה שהם מממנים את זה, כן. שוב אני אומרת, לא מספיק, היינו רוצים יותר, שואפים ליותר וכו'. אבל עדיין מטורף. ולכן צריך גבורה כדי לדעת לראות את זה. את כל הטוב שהולך ועולה, ומול זה שוב עדיין גם הקשיים. ונמשיך בפעם הבאה.